אני מתחיל. אוקיי, בסדר. טוב, אז אנחנו במזמור י"ט, אחד המזמורים המאוד מאוד מפורסמים, גם מזמור מאוד מאוד יפה, שאנחנו אומרים אותו בתפילה של שבת. בואו נראה את הדברים בפנים. למנצח מזמור לדוד. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מליהם, לשמש שם אוהל בהם. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. קודם נקרא ואחרי זה נסביר. מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם טהורה עומדת לעד. דף יש לך? יש שם? אוקיי. יראת השם טהורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. גם עבדך נזהר בהם בשומרם עקב רב, שגיאות מיבין מנסתרות נקני, גם מזידים חסוך עבדך על ימשלובי אז איתם וניקיתי מפשע רב. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לי בלפניך השם צורי וגואלי. טוב, את המזמור אנחנו מכירים פחות או יותר. בואו ננסה קודם כל להסביר בצורה פשוטה את מה שכתוב כאן, ואז ננסה להיכנס יותר לעומק. אז למנצח מזמור לדוד, זאת הפתיחה. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מה זה אומר? איך השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע? איך הסיפור הזה נעשה בדיוק? איך?
שמש
הרקיע. מה?
אומר השמיים, שמש, הכוכבים.
השמש, הכוכבים, איך הם מספרים? איך בדיוק הם מספרים?
לילה ליום, זמן.
כן, אבל איך הם מספרים? מה? הם מספרים? הם מדברים? הם... האופן שהם מתנהלים. אז באמת יש פה בדבר הזה שלושה פירושים. הפירוש הראשון באמת אומר שהשמיים מספרים, הכוונה היא ב... כמו שאת אומרת, אופן ההתנהלות שלהם. זאת אומרת, מזה שהשמש זורחת ומקיפה את העולם והירח והכוכבים, וכל המערכת הזאת, כאילו כל המושלמות הזאת של המערכת, מערכת הטבע, היא בעצם, היא מספרת. היא לא מספרת על ידי דיבור. היא לא מספרת על ידי דיבור, אבל היא מספרת על ידי עצם התנהלות. תזוזה שלה. על ידי הדבר הזה. זה פירוש אחד. הרמב״ם מעניין, הרמב״ם הולך בכיוון של השיטה הפילוסופית שהכוכבים והגלגלים הם בעצם שחלים עליונים, יש להם שכל ויש להם השגה, והם באמת מהללים ובאמת משבחים, רק לא בדיבור שלנו, אבל יש להם את ההדר. ורש"י פה אומר שהכוונה היא שהשמיים גורמים לזה שבני האדם מספרים. בסדר? על ידי זה שאנחנו רואים את מה שיש כאן, אז אנחנו מספרים כבוד אל, ככה רש"י פה כותב, אין עומר ואין דברים, אינן מדברים עם הבריות, אלא מתוך שבכל הארץ יצא קבם ומאירים לבריות, מתוך כך מספרים הבריות כבוד אל ומודים ומברכים על המאורות. ככה רש"י אומר, הבריות, בני האדם, הם אלה שמשבחים ומודים. בסדר. אז איך הסיפור הזה נעשה? השמיים מספרים כבוד אל ומעשה אדם מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אז יום ליום, מיום ליום, יש לנו, כן, הסדר הבריאה ביום, זה מביע עומר, כאילו הוא כאילו אומר, כאילו מספר, לילה ללילה יחווה דעת, דעת זה הבנה, השגה, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, זה מעניין, רב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, יש שני שוטים שמבוססים על הפסוק הזה, יביע עומר ויחווה דעת, זה בנוי על זה. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. כן, אז יביע עומר, אבל אין עומר ואין דברים. בלי להגיד, הם אומרים. בלי נשמע קולם, בלי ששומעים את הקול שלהם, בכל אופן, בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. הקו שלהם, כן, כמו שמש היא זורחת, ורואים את הקו שלה, רואים את את ההתפשטות של מה שהם עושים, זה מגיע עד לכל הארץ, בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם, המילים שלהם, הדיבור שלהם, הדיבור שהם מדברים בלי לדבר, כן? זה מגיע עד קצה תבל, עד הקצה של העולם. לשמש שם אוהל בהם. כן? השמיים הם אוהל, כן? אטנט. זה אוהל בשביל השמש. השמש נמצאת בתוכם, בתוך השמיים. והוא, מי זה והוא? מה? הקדוש ברוך הוא? בואו נמשיך. והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח. כמו חתן שיוצא מהחופה שלו, כמו גיבור שרץ, יוצא לדרך. מה? מי זה? נמשיך הלאה. מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. מקצה השמיים מוצאו, הוא יוצא מקצה אחד של השמיים, ותקופתו, תקופתו זה מלשון להקיף, כן, המעגל שבו הוא הולך, ותקופתו על קצותם, כלומר הוא מגיע לקצה השני של השמיים, ואין נסתר מחמתו, אין נסתר מהחום שלו, מהאור שלו, על מי מדובר?
שמש.
על השמש, נכון? מדובר על השמש. אז כל התיאורים האלה של פסוקים ו' וז' הם בעצם תיאורים על השמש. ופה זה דבר מעניין. למה ישר אמרתם הקדוש ברוך הוא או הירח? בגלל שזה לשון?
הוא.
הוא, לשון זכר. נכון? אם זה היה שמש, זה היה צריך להיות הוא. והיא. והיא ככלה יוצאת מחופתה. אבל שמש זה משהו שלפעמים לפעמים משמש בלשון זכר ולפעמים בלשון נקבה. במיוחד, במיוחד שאנחנו יודעים שהשמש והירח הם מקבילים לזכר ונקבה. ודווקא השמש היא הזכר והירח הוא הנקבה. בסדר? או השמש והלבנה. לבנה זה כבר לשון של נקבה, אז יותר מסתדר, נכון?
אני
בסדר?
חשבתי שזה הקדוש ברוך הוא, כי כתוב ככה, למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד אל. כלומר, כל מה שיש לנו בשמיים שאנחנו רואים, הם מייצגים או הם מספרים כן. את כבוד אל. ומי הוא, מי הוא האלוקים? כחתן יוצא מחופתו.
כחתן יוצא מחופתו. אז האלוקים הוא כחתן יוצא מחופתו. יסיס כגיבור לרוץ אורח, מה זה מקצה השמיים מוצאות, תקופתו על קצותם?
הוא בכל מקום.
הוא בכל מקום, והוא מקיף איזה... יכול להיות, יכול להיות, אולי היה אפשר להגיד כזה מין דבר, האמת היא שאני לא ראיתי לא ראיתי מהמפרשים מי שאומר את זה, מעניין, זה כיוון מעניין, העניין הוא שההקפה, ההקפה מקצה השמיים ועד קצה השמיים, זה יותר מתאים לשמש, שזה המסלול שלה. אבל זה רעיון, יכול להיות, אולי נמצא מישהו שאומר כזה מין דבר. מה שכן, זה שלפי הפירוש שאמרנו, אז הפסוקים האלה, והוא כחתן יוצא מחופתו, זה בעצם המשך ישיר של לשמש שם אוהל בהם. נכון? לשמש שם אוהל בהם, והוא, השמש, כחתן יוצא מחופתו. אוקיי? טוב, אז הגענו עד סוף פסוק ז', ועכשיו פתאום המזמור עושה מין פנייה של 180 מעלות, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם תהורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אז יש פה שישה דברים, נכון? תורת השם, עדות השם, פיקודי השם, מצוות השם, יראת השם, משפטי השם. אלה ששת הדברים. רש"י מביא כאן שזה כנגד שישה סדרי משנה, ועושה פה כל מיני רמזים, והכל, אבל פתאום אנחנו מתחילים לדבר על התורה, על חלקי התורה, נכון? פשטות אנחנו מדברים על חלקי התורה, יש לנו את תורת השם תמימה, יש עדות, נכון? יש לנו במצוות, יש לנו, כשהבן החכם שואל, מה העדות והחוקים והמשפטים, אז יש לנו עדות השם נאמנה, יש לנו משפטי השם, ומי שיודע איפה נמצא חוקי השם? מה? פיקודי השם, אולי יכול להיות. מה? משפטי השם זה משפטים. יש עדות, יש חוקים ויש משפטים. מה? יראת השם. אז באמת, נכון, המלבי אומר, לא, סליחה, הרביר שומר, כן? שיראת השם זה כנגד החוקים. בוודאי. בוודאי, אלה דברים שהיצר הרע בא ואומר, מה ההיגיון בזה, ואומות העולם מצערים, מה פתאום אתם עושים את זה, ולמה אני עושה את זה? כי אני ירא שמיים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, וגם אם אני לא מבין אני עושה את זה. אז פה נמצאים לכאורה חוקי השם, ועל זה בא המזמור ומשבח, תורת השם היא תמימה, משיבת נפש, יש לאדם כל מיני בעיות ושאלות וצרות, והתורה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, אדם שהוא פתי, אדם שהוא לא חכם, נהיה חכם על ידי עדות השם, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, מצוות השם ברא היא תהורה, ברורה, מאירת עיניים, יראת השם תהורה, עומדת לעד, מחזיקה מעמד לנצח, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים, כן, אז זה גם יותר חשוב, ויותר חומדים את זה, מכסף וזהב, וזה גם יותר מתוק מדבש ונופת סופים. גם עבדך נזהר בהם, בשומרם עקב רב. גם עבדך, מי זה עבדך? על מי מדובר פה? מי זה העבד?
דוד.
מה? פשוט דוד המלך, נכון? דוד המלך, גם עבדך נזהר בהם, מה זה בהם?
במצוות,
נכון? הוא נזהר במצוות, בשומרם עקב רב, אז בשומרם עקב רב, אז זה יכול להיות שמדובר על שכר רב, נכון? כן? על ידי שאני אשמור אותם, אני אקבל בסוף, עקב זה הסוף, אני אקבל בסוף שכר רב, או שהכוונה היא שיש לזה תכלית גדולה, מטרה גדולה, בשומרם עקב רב, יש לזה תכלית מאוד מאוד חשובה, ואז מגיעה התפילה, שגיאות מי יבין מנסתרות נקני. שגיאות, שגגה, דברים שלא התכוונתי לטעות, אני עלול ליפול בזה, שגיאות מי יבין, מנסתרות, נקני, מדברים שהם נסתרים, שאני לא שם לב אליהם, תנקה אותי, גם מזידים חסוך עבדך, אל ימשלו בי, גם מזידים הכוונה היא, מי?
רשעים.
מה? או אנשים רשעים, או מעשים שעשיתי במזיד, נכון? או מעשים שעשיתי במזיד. גם מזידים חסוך עבדך, מה זה חסוך? מה? רחמים, לא? לא, לא. תמנע, בדיוק. חסוך זה prevent, אוקיי? יש פה... גם מזידים חסוך עבדך, אלים שלובי, אז איתם וניקיתי מפשע רב. אז איתם, מה מזכיר לכם המילה איתם? מה זה איתם? מה? תמים, נכון. אז אני אהיה תמים, אחרי שתמנע ממני את כל הדברים האלה, וניקיתי מפשע רב. אז פה אנחנו מדברים על פשע. אז חז"ל אומרים שדוד המלך היה פה כמו סויחר. נכנס, מה? זהו, הוא מתחיל לזה, זה כמו זה ש... כן, אתם מכירים את הסיפור על מרק מכפתור?
מרק
כפתורים. כן, סופ. סטון סופ. אוקיי, בסדר, עכשיו מכירים?
לא.
מה, על מישהו שנכנס לבית של מישהו אחר, והיה מאוד מאוד רעב, אז הוא רצה לאכול מרק. אז הוא אמר לבעל הבית, יש לך מרק? הוא אמר, לא, אין לי שום דבר בבית. הוא אמר, אז בוא, אני אלמד אותך קסם, אני אלמד אותך איך אפשר לעשות מרק מכפתור אחד. וזהו. בקיצור, הוא אמר לו, כפתור? כן, כפתור. תביא את הכפתור. בסדר גמור. כן, אבל רק צריך סיר בשביל בתוך הזה. ואז הוא מביא את הסיר, הוא אומר לו, כן, אבל תבין, כדי שהכפתור ייתן את הטעם בתוך המים, אז צריך מים. בסדר, ואז בקיצור, ככה זה, איך אפשר בלי שקצת, להכניס קצת תבלינים וקצת ירקות וקצת זה וקצת זה, ופתאום התברר שיצא מרק מצוין. זה היה מרק מכפתור. אז דוד המלך, דוד המלך בעצם מגיע ואומר, שגיאות מי יבין, כן? מתחיל מהשגיאות, מנסתרות, מהדברים שזה, גם מזידים חסוך עבדיך, גם מהסדונות, כן? אז איתם וניקייתי מפשע רב. אז בעצם, בעצם דוד המלך הגיע ל... הבקשה שלו הייתה לפשע. אבל זה התחיל ככה בשלבים, לאט 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 מהדברים הכי קטנים. ככה חזל אומרים. ואז בסוף יהיו לרצון עם רעיפי, והגיון ליבי לפניך, השם צורי וגואלי. טוב. אז הבקשה היא שגם עם רעיפי, מה שאני אומר יהיה לרצון, וגם הגיון ליבי, גם המחשבות שלי, ההיגיון שבתוך הלב, שכל זה יהיה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא, השם צורי וגואלי. בסדר, מזמור מאוד יפה, רק השאלה אולי הכי בסיסית, מה הקשר? מה הקשר פה בין החלקים? קודם כל בואו נחלק את המזמור הזה לחלקים שלו, אוקיי? איך אתם מחלקות את המזמור הזה?
החלק של השמיים,
השמש, ירח.
אוקיי, שמיים, שמש וירח, זאת אומרת פסוק ב' עד זין, אוקיי.
אחר כך מתורת השם עד ואחרי זה שמתחיל עם השגיאות ועם ה...
אוקיי, בסדר. אז את פסוק...
פשע.
מה?
כל השגגה המזיב זה...
אוקיי, אז פסוקים...
יש איזשהו תהליך בין החלק השני והשלישית, כאילו... כן. יש את המצוות, ואם אני לא ניסיתי, אז כאילו... יש
איזשהו קשר, נכון.
הראשון לשני זה
נשמע מאוד מאוד מוזר, נכון? זה נראה שאין ביניהם קשר. שני מזמורים פשוט. חיברו אותם. יש אצלנו אחת הפקולטות שתקבל אותך ככה. מה? אחת הפקולטות אצלנו באוניברסיטה תקבל אותך ככה בזרועות פתוחות. מה? אז טוב, אז באמת, באמת השאלה העיקרית היא, מה הקשר שבין החלק הראשון לחלק השני? ומתוך זה גם ננסה להבין מה הקשר בין החלק השני לשלישי. אז בואו נראה כמה דרכים שהמפרשים פה נותנים. תסתכלו אצלכם בדף המקורות. מה? לא, לא יודעים מי את, זה בסדר.
אני רק יכולה לחשוב שאולי התורה נמשל שם, שכאילו מקרים, לא בעצם מדבר, אבל יש פה הכל.
אוקיי, בסדר, בסדר גמור. לא, לא, מצוין.
אני פשוט רציתי, בלי להסתכל במקורות, לחשוב אולי זה איכשהו מין...
שההקבלה היא בין התורה לבין השמש. אוקיי, מצוין, בואו נראה, בואו נראה. באמת, באמת, בגדול, זה הכיוון שעליו הראשונים הלכו, רק איך בדיוק אנחנו מקבילים בין התורה לשמש, פה זאת שאלה מאוד מעניינת, ואנחנו נראה כיוונים הפוכים בין המפרשים.
כמו שהשמש מאירה
לשמיים,
היא כאילו המקור, ככה התורה בארץ. כמו
שהשמש מאירה לשמיים, היה התורה בארץ. נכון, אז בואו נראה. רש"י.
השמיים זה גם כאילו... מהתורה, זה העדים שאנחנו נשמע את
התורה, לא? כן, נכון, השמיים והארץ. השמיים והארץ, זה נכון. רק ש... אוקיי, אז את אומרת שזאת העדות. בזה שהשמיים מספרים כבוד אל, אז אם אלה יש כאן עדות על התורות, אולי, יכול להיות.
זה כאילו, אחרת הוא ישן ואחרת
יכול,
אנחנו בלי
את
זה.
כאילו, זה שהוא חטא, אם אתה לא רוצה שהעדים, הוא לא רוצה שהעדים יענישו אותו. אוקיי. רעיון, בואו נראה. רש"י אומר, תורת השם תמימה, רש"י מביא פה שני פירושים. גם היא מאירה כשמש. כמו שנאמר בסוף העניין, מאירת עיניים. ואומר, כי נר מצווה ותורה אור. אז רש"י לוקח מהמזמור עצמו. מצוות השם ברא מאירת עיניים. הביטוי מאירת עיניים הוא ביטוי של אור. נכון? ומפה אתה רואה שהתורה מאירה, וזה ההקבלה בין התורה לבין השמש. תראו את הרד"ק. הרד"ק במקור ב' הולך גם כן על הדרך הזאת של רש"י, ואומר ככה, תורת השם, מה ששמח, כלומר מה שצמיד, עניין התורה לעניין השמש, כתב אותם זה ליד זה, רצה לומר, כמו שהשמיים והשמש והגלגלים מעידים ומספרים על כבוד האל ועל חוכמתו, כן, התורה והמצוות אשר ציווה לעמו ישראל מעידות על חוכמתו ועל יושרו, כמו שאמר, ומי גוי גדול אשר לו חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת. עכשיו, הרד"ק בעצם דומה לרש"י, אבל זה לא בדיוק אותו דבר כמו רש"י, נכון? כי רש"י בעצם אומר שהשמש מאירה בצורה פיזית לכל העולם. וכמו שהשמש מאירה בצורה פיזית לכל העולם, ככה התורה מאירה בצורה רוחנית למי שמקיים אותה. מצוות השם ברא מאירת עיניים, וודאי שהכוונה היא מאירה מבחינה רוחנית. הרד"ק אומר שגם התורה וגם השמש מאירות בצורה רוחנית. נכון? כמו שהשמיים והשמש והגלגלים מעידים ומספרים על כבוד האל ועל חוכמתו, כן, הם מאירים, מאירים שיש בורא לעולם, מאירים מלשון אור, כן, התורה והמצוות אשר ציווה לעמו ישראל, מעידות על חוכמתו ועל יושרו. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הרד"ק, ועוד אמר, כמו שהשמיים והשמש מועילים לעולם, עוזרים לעולם, ובהם העולם עומד, כן, בלי השמיים והשמש, העולם לא יכול להתקיים, כן, התורה, שהיא תמימה, והיא משיבת נפש, וקיום הנפש בה, כמו שקיום העולם בשמש.
אז פה כן, כמו רש"י קצת.
כן, כי פה זה קיום פיזי, ופה זה קיום רוחני, נכון, נכון, נכון. כי הנפש בגוף, אומר הרד"ק, כמו הגר בארץ נוכריה, שאין לו עוזרים וסומכים. הנפש, כי היא נמצאת בתוך הגוף, כן, היא כמו like a stranger, כאילו אדם שהוא זר בארץ נוכריה, הוא לא מכיר אף אחד, אין אף אחד שיעזור לו, כולם נגדו. כי עוזרי הגוף רבים רודפים אחר התאווה, והיא כיחידה ושבויה ביניהם. מבחינת הכוחות שמחזקים את הגוף יש המון, אבל הנפש היא מסכנה, היא לבד, אין מי שיעזור לה כדי לקדם את האינטרסים שלה, כדי שהיא תוכל להתרומם. וכן אמר שלמה, והמשיל אותה לאיש מסכן וחכם. והנה התורה משיבת הנפש, שמורה האדם הדרך הישרה, ומסירה אותו מתאוות העולם וממכשלות רבים, והנה היא משיבה את הנפש משביה וממאסרה, משביה, הכוונה היא, כן, from the prison, מהכלא, אל תולדתה ואל מקום כבודה. אז זאת אומרת, אז כמו שהשמש מקיימת את העולם, ככה התורה מקיימת את הנפש. וזה הכוונה תורת השנתימה, משיבת נפש. עכשיו, המכנה המשותף, בסדר? common denominator. יש. המכנה המשותף, אחרי 20 שנה זה יצא לי חלק, בעזרת השם. המכנה המשותף, שבין כל הפירושים שראינו עד עכשיו, זה שיש פה הקבלה. כן? parallel. כמו שזה, ככה זה. כמו שהשמש, ככה התורה. אבל הפירוש שאנחנו נראה עכשיו הוא בעצם פירוש שעושה את ההשוואה בצורה הפוכה. זאת אומרת, בניגוד לשמש, התורה היא משהו אחר. בואו נראה את מה שאומר הרד"ק במקור ג'. ויש מפרשים הטעם ששמח התורה לשמש, יש כאלה שמסבירים, להגדיל תועלתה על תועלת השמש. כדי להגיד לך שלתורה יש תועלת, כן, בנפיט יותר מאשר לשמש. כי יש דברים שהשמש מזיק, והתורה מועילה בכל הדברים. התורה, אין בה שום נזק. לפיכך אמר, תורת השם תמימה, דהיינו שלמי. כי בכל דרכי העולם הזה והעולם הבא, ימצא האדם תועלת בה. כן, בכל הדברים, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, תמיד התורה עוזרת. ואמר, משיבת נפש. למה? כי השמש, כשישב האדם לחומו יותר מדי, שמה יחלה חולי מוות. אדם שיושב בשמש יותר מדי זמן, עלול לקבל מכת שמש, עלול למות. כמו שאמר ביונה, ספר יונה, ותח השמש על ראש יונה והתעלף. נכון? והתורה לא כן, כי היא משיבת נפש לגוף ומתקיים בה. התורה, כמה שאתה נמצא ביותר, היא יותר משיבת נפש, יותר מקיימת אותך. ופעמים שהשמש ייכנס במוחו של אדם וישתגע. אדם שקיבל מכת שמש יכול להיות משוגע. והתורה לא כן, אלא מחכימת פתי. וכשישב אדם לשמש הרבה, ידאג לחומה. זה מעין אותו עניין. אתה נמצא הרבה בשמש, אז עלול להיות לך חם מדי. ולא כן פיקודי השם, שהם מסמכי לב. אז אתה לא דואג, אתה שמח. והשמש, כאשר יסתכל אדם בעצם השמש, אם מסתכלים על גוף השמש, תכהן עיניו. כן, הוא עלול להיות עיוור. ומצוות השם לא כן, כי היא ברא מאירת עיניים. בסדר, הוא עובר על הפסוקים, על ההשוואות. והשמש יחסו עננים, העננים מחסים את השמש, אבל יראת השם טהורה וזקה, לא יחסן הדבר ולא יסתירנה. והשמש מאיר ביום ולא בלילה, ויראת השם עומדת לעד. והשמיים אין אורו וחומו שווה כל היום, כי עד חצי היום יוסיף ומחצי היום ואילך יחסר, ולא כן משפטי השם אלא אמת צדקו יחדיו ולא מכחישים זה את זה. בקיצור, פה ההשוואה שיש לנו בין התורה לבין השמש זה ניגוד. בסדר? ניגוד. התורה יותר שלמה מאשר השמש. רש"י לקח את זה לכיוון, בפירוש השני, לכיוון שבכלל אחרית הימים, לעתיד לבוא, תראו מה שרש"י כותב שמה, למעלה. דבר אחר, ואין נסתר מחמתו על השמש, ליום הדין, וליהת אותם היום הבא. הכוונה היא לשמש שבה הקדוש ברוך הוא ייפרה מהרשעים, כן, החום של הגיהנום, אבל תורת השם תמימה היא משיבת נפש לדרכי חיים, ומגינה היא על לומדיה מאותו הלאט. כמו שנאמר, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אז הנה, יש לנו את השמש שמזיקה, ויש לנו את השמש שמגינה, והנה השוואה של ניגוד. טוב, אז יש לנו בעצם עקרונית שני כיוונים, נכון? או שזה הקבלה, מקביל, או שזה בניגוד. אבל מה שאני רוצה לשאול פה, וזה עדיין החלק שחסר לי בכל העניין, זה מה עם החלק השלישי? מה עם החלק השלישי? התפילה של דוד המלך. התפילה של דוד המלך, איך היא קשורה לכל מה, לכל מה שראינו קודם. אז הדרך היחידה לכאורה, בסדר? השאלה מובנת? הדרך היחידה לכאורה להסביר את זה, זה כמו שאליזה אמרה, עכשיו יודעים יד, כמו שאליזה אמרה, שבאמת זה מתגלגל. זאת אומרת, דיברנו על השמיים והארץ והשמש, אנחנו משווים אליהם, או מקביל, או בניגוד, את התורה ואת מצוות השם, ואז מתוך זה שדוד המלך מדבר על התורה ועל מצוות השם, אז הוא מתפלל ומבקש להיות שלם בזה. כן? גם מזווין חסוך עבדיך, על עם שלובי, אז איתם וניקייתי מפשע רב. אבל זה כאילו, זה בדרך אגב. זה בדרך אגב. זה קצת קשה, נכון? זה קצת קשה להגיד שכל העניין פה הגיע רק בדרך אגב. ובשביל זה אני רוצה ללכת באיזשהו מהלך שראיתי אותו אצל הרב סמט, אם שמעתם עליו? הרב סמט, יש לו פירושים נפלאים. אבל לפני שאנחנו מגיעים למהלך של הרב סמט, אני רוצה שנראה שני קטעים קטנים אצל הרב הירש, והם יהיו בעצם הקדמה, והם בגללם כתבתי את הכותרת של השיעור שלנו היום. וזה בשביל מה צריך בכלל את מעמד הר סיני. הרב הירש בעצם טוען כאן טענה מאוד 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 חזקה, והטענה הזאת היא באה בתור תשובה לשאלה שרבי יהודה הלוי שאל. רבי יהודה הלוי שאל אותה בספר הכוזרי, אבן עזרא מביא אותה, תסתכלו רגע אחד בעמוד השני למעלה, הבאתי רק את השאלה, לא את התשובה, כי יש כמה תשובות שונות. שאלה אני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ ואני עשיתיך? וזו השאלה בעצם שמלך כוזר שואל את החכם היהודי, כשהחכם היהודי אומר לו, אני מאמין בבורא, אני מאמין באלוקים, שהוא זה שהוציא אותנו ממצרים, והוריד לנו את המן, וכו' וכו' וכו', ואז אומר מלך כוזר, ידעתי, לא הייתי צריך לפנות אליכם, אתם בולבלים לגמרי על כל הראש, היית צריך לפתוח ולהגיד, אני מאמין בבורא העולם שברא שמיים וארץ. מה אתה מתחיל ביציאת מצרים? ואז מתגלגל החבר עם החכם היהודי, עם משל מלך הודו וכל הדברים האלה. זו דרך אחת, לאבן עזרא יש דרך אחרת. אבל הרב הירש מוצא פה במזמור שלנו תשובה מאוד 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 יסודית לשאלה הזאת. תשובה מאוד יסודית. ובואו נראה מה שהוא אומר. הוא, זאת אומרת, דוד המלך, כן? מביע את האמת רבת המשמעות במקור ד'. כי להכרת האלוקים כבורא כל יכול, מסדר ומושל העולם, לא היה צורך במעמד הר סיני. בשביל לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולא רק ברא את העולם, אלא גם מנהיג את העולם, מושל על העולם, מסדר את העולם, בשביל זה לא צריך מעמד הר סיני בכלל. לא צריך, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. למה? ההתבוננות בטבע בלבד מלמדת עליו, ובייחוד ממראות השמיים אפשר לשאוב הכרה הזאת. אם אתה מסתכל על העולם בצורה ישרה, אתה רואה שיש בורא לעולם. לא צריך בשביל זה מעמד הר סיני. מכירים את מה שרבנו בחיי כותב בספר שלו בחובות הלבבות? רבנו בחיי כותב, משל למה הדבר דומה? זה בעצם, זה תרגום של תשובה שרבי עקיבא ענה לטרונוס רופוס. אמר, תאר לעצמך, הספר הזה שנמצא פה, הספר הזה שנמצא פה, יבוא מישהו ויגיד שלמישהו היה איזה בקבוק דיו, והבקבוק דיו הזה פשוט נשפח, ומה לעשות? זה ככה יסתדר. ככה זה יסתדר, בכל מיני צורות של אותיות קטנות וצורות קטנות והכל איזה. הגיוני? לא הגיוני. בסדר. אז זה שהעולם ככה משהו נשפח במקרה, וזה מה שיצא? זה כן הגיוני? לא. אבל מה? יש מישהו שטען את זה. ועד היום מחזיקים ממנו הרבה. נכון? בשביל זה לא צריך מעמד הר סיני. בשביל זה צריך שכל ישר, ראייה ישרה. זה הכל. אז למה כן צריך מעמד הר סיני? בשביל מה? אומר הרב הירש, אולם, בסוף השורה השלישית, על הערצת השם, על הכרת האדם, על הכרת חובה המוטלת על האדם למלאותה, בכוח רצונו החופשי, באותו עולם אשר חוק השם שולט בו, על הדרכים כיצד ובמה להביע את הערצה להשם, על כל אלה אין תשובה בפי שמיים וארץ. מה הנקודה? הנקודה היא בעצם כזאת. העולם מתחלק לשניים. יש את כל העולם כולו, כל הבריאה כולה, ויש את האדם. כל הבריאה כולה, אין לה בחירה חופשית. אין לה בחירה חופשית, אין לה חשיבה. היא לא... היא עושה את מה שאינסטינקטיבית היא אמורה לעשות. לאדם יש בחירה. ובגלל שלאדם יש בחירה, אז בן אדם שנמצא פה בעולם, אם הוא נורמלי, הוא צריך מתישהו לשאול את עצמו, מה אני עושה פה? נכון? שאלה לגיטימית. מה אני עושה פה? למה אני פה? מה יענה לו על התשובה הזאת? איך הוא יגיע לתשובה הזאת? הוא יסתכל על השמיים והארץ ויגיד, יש בורא לעולם? שכוח. יופי. נו ו?
למה שישאל בכלל?
מה?
למה שישאל את זה?
זאת גם שאלה טובה. זאת גם שאלה טובה. אבל תראי, אני חושב, זה שהמון אנשים לא שואלים את זה, זה פשוט בגלל שאנחנו כל כך עסוקים בדברים אחרים, שאין לנו זמן לשאול את זה. אבל מי שיש לו זמן לשאול את זה, הוא שואל את זה. אני לא אומר בכלל מה התשובה שהוא נותן. אבל השאלה הזאת של למה אני פה, מה אני עושה פה, זאת שאלה שמתישהו באיזשהו גיל מטרידה בן אדם.
בדיוק. יש אנשים שלא חושבים בכלל. יש אנשים שרק ממשיכים עם...
כן, כוח האנרציה. כן, כן, נכון, נכון, נכון. נכון, יש כאלה. יש כאלה, אבל יש שלבים, ילד שואל למה. נכון? ילד שואל למה. גם בחור מתבגר, טינאייג'ר, גם כן שואל למה. נכון? וגם באיזשהו גיל מסוים, בן אדם מתחיל לשאול את עצמו למה. נכון? מה שעשיתי עד עכשיו, עשיתי 20 שנה. למה? למה? אולי באמת צריך להיות אחרת. מי ייתן לו את התשובה לזה? מה הוא יעשה? יסתכל על שמיים וארץ ויראה שיש בורא לעולם? נו, אז מה? אז מה? מה זה אומר לגבי? בשביל זה צריך תשובה. לזה צריך תשובה. אני ממשיך ברב הירש. אותו, סליחה, את החוק האלוקי, לפיו ימלא את תעודת חייו על האדמות, את המטרה שלו, מטרת חייו, אותו לא ילמד ממראות הטבע, ורק דבר השם, התורה המסורה מסיני לישראל ולאנושות, נותנת לו את ההדרכה, המביאה לו עושר, המתאימה בצורה הרמונית למהותו, מה שמתאים לאישיות שלו, המעצבת את דמות חייו הפרטיים והציבוריים לפי רצון הבורא. בשביל זה צריך מעמד הר סיני. בשביל זה צריך מעמד הר סיני. ופה זו תשובה שאני חושב, לפי איך שאני הבנתי את הכוזרי ואיך שהבנתי את האבן עזרא, אני חושב זו תשובה שונה ממה שהם עונים, אבל זו תשובה שהיא מאוד 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 אמיתית. למה הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? ולא אשר בראתי שמיים וארץ, בגלל שבשביל אשר בראתי שמיים וארץ, אתה לא צריך לראות אותי עכשיו. אתה רואה אותי עכשיו במעמד הר סיני? למה? בגלל שהוצאתיך מארץ מצרים, זאת אומרת, אני מוביל אותך. אותך האדם הפרטי, אותך עם ישראל כולו, בשביל מטרה.
מה עם האנושות?
מה?
מה עם האנושות? זה תשובה לעם ישראל.
נכון. זו תשובה לעם ישראל, ומכוח עם ישראל גם האנושות. צריך להבין, יש...
הם חוו את זה.
מה?
זה משהו שהם חוו על בשרם.
שמה?
יציאת מצרים.
נכון? נכון?
אז הם יכולים להזדהות עם זה.
כן.
הם לא היו שם בבריאת העולם.
את אומרת אבל תשובה מסוג אחר. את אומרת תשובה מסוג אחר. את אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יגיד לבן אדם דבר שהוא לא חווה.
נכון.
אבל זה לא ש... אבל לו יצא... באופן תיאורטי. אם עם ישראל שיצאו ממצרים היו חווים את בריאת העולם, אז הקדוש ברוך הוא היה אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ. לפי מה שאת אומרת.
כן.
לפי מה שהרב הירש אומר, אני חושב, התשובה היא לא.
לא.
אשר בראתי שמיים וארץ... זה משהו שבשבילו אתה לא צריך את מעמד הר סיני בכלל. כאילו, באמת אני חושב, אנחנו כל הזמן בהבנה הזאת, אולי נשארנו עם זה מגן, איפשהו מהגן, מגן הילדים, שמעמד הר סיני זה בא כדי להראות שיש בורא לעולם. יש אלוקים, יש בורא לעולם. עד עכשיו חשבו שאין, ומעכשיו גילו שיש. זה לא נכון. זה לא נכון.
הברית.
מה?
הברית.
זהו בדיוק, זהו בדיוק, תסתכלו בספר הכוזרי, תראו במאמר הראשון שם, הפילוסוף, שהוא בכלל לא מחזיק ממעמד הר סיני, וכל הדברים האלה בעיניו זה שטויות והבלים, ומי שחושב את זה צריך ללכת למוסד למשוגעים. הוא אומר בצורה הכי ברורה, יש בורא לעולם. הוא אומר את זה. רק השאלה היא, יש קשר בין הבורא לעולם? הוא יודע מה שאתה עושה? הוא מדבר איתך? הוא לא מדבר איתך? בזה הוא כופר. כל המאמר הראשון בא להראות שהבורא הזה מתגלה אליי. והוא רוצה ממני משהו. יש כיוון, יש מגמה. זה מה שבא הכוזרי לתת. בסדר?
זה המעמד הר סיני
להוכיח שהשם מדבר על בנזר. בדיוק, בדיוק. לתת לנו את ההתגלות וממילא גם את הכיוון. בסדר?
תודה.
עדיין לא ברור לי לגמרי.
מה?
לא ברור לי לגמרי.
מה לא ברור?
לא ברור, כאילו, בשביל מה מעמד הר סיני, על פי מה שהוא אומר פה. לא תפסתי את העניין.
תראי, מה קרה במעמד הר סיני? מה קרה במעמד הר סיני? את יודעת מה, בואי נתקדם טיפה, ואז זה, בסדר? אין בעיה, אין בעיה. איפה הרב הירש מוצא את זה? איפה הרב הירש מצא את זה בתוך המזמור שלנו, שלא צריך את מעמד הר סיני בשביל לראות שיש בורא לעולם. את זה הוא מצא בפסוק ד'. מה כתוב בפסוק ד'? אין עומר, אני קורא טיפה לפני כן, השמיים מספרים כבוד אלו מעשה אדם מגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר ולילה לילה יחווה דעת, אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. אין עומר ואין דברים. תראו מה שהוא אומר. על מנת להביא לאדם ההוגה, אדם בעל היגיון, בעל מחשבה, את ההכרה כי יש אלוקים שכוחו וגבורתו וחוכמתו בראו את העולם וסדרו, ושעודנו שולט עליו ומשמרו, שגם הוא ברא את העולם וגם הוא שומר עליו ומנהיג אותו, לשם חיזוק ההכרה הזאת בקרבו, אין צורך בהתגלות דיבורית מיוחדת כפי שבאה בסיני. אין עומר ואין דברים. בלי נשמע קולם, בלי אף בלעדיה, נשמע כל השמיים והרקיע. בלי דיבור, בלי אמירה, נשמע קולם של השמיים והארץ. בסדר? פה הוא מצא את זה. לא צריך את זה. אז עכשיו אתה בא ושואל את עצמך, אז בשביל מה כן צריך? אתה יודע למה כן צריך? זה החלק השני. תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי. אז עכשיו בעצם הרב הירש בונה את המזמור בתור קומה על קומה. הקומה הראשונה זה הקומה הבסיסית לדעת שיש בורא לעולם. בורא לעולם, מנהיג לעולם. את זה מאיפה אנחנו יודעים? השמיים מספרים כבוד אלו מעשה ידיו מגיד הרקיע.
בלי לומר.
מה?
בלי
לומר. בלי שום התגלות של דיבור, בלי כלום. עצם העובדה שיש שמיים וארץ, יש שמש, יש ירח, יש כוכבים, זהו. עכשיו אנחנו מגיעים לקומה הבאה. וזה בשביל האדם, בשביל שאנחנו נדע מה המטרה שלנו, מה הדרך שלנו, מה הכיוון שלנו. בשביל זה צריך את מעמד הר סיני, וזה הפסוקים בחלק השני. תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. אז איך מסביר את זה הרבי? שאני לא צילמתי לכם את זה, לא נראה את זה בפנים. כן.
אז אפשר לומר, אז קיים התורה לפני מעמד הר סיני. אבל כל ה... I'm going to say it's in English. טוב, אז שושנה ואיתי עם... אז אנחנו נסביר בעברית אחרי. טוב, אז... the Torah existed before Mamad Har Sinai, the whole, what really changed after Mamad Har Sinai was it was a direct intervention. It was a like everything was put in place in the world from the beginning of creation. But after Mamad Har Sinai, there was like, it was as if there was like a different direction in the world. It was if a In choosing Am Yisrael and choosing to like kivyachol throw in his hand with the Jewish people like to play a role of like direct intervention hashgacha pratit mamash with it was like a different shlav of being came into existence in the world nachon because like everything existed in possibility before then. All of those things were, but it was as though instead of it just being like some kind of existential experiment, you know, like they, like you could look about and say, and I think that this is what happens, that really everything exists in the world, and a lot of the time when children really ask what is going on here is when something goes wrong. Like when something goes wrong in the world, like people say, why did such and such happen to this person? Why did this happen to Saba or whatever? That's when they say, is that people look around and say, is there really an order to the, is there order to this world? Is there like a, so what I'm saying is that, isn't that the defining difference? Isn't the defining difference that we see really after Mamad Har Sinai is that it was almost as though the destiny of the Jewish people, it was as though there was an end to the journey. Before that, it was like this existential experiment. And after Mamad Har Sinai, it was as though the journey of the Jewish people became like the ultimate meaning of the whole creation of the world. You could say it like that, or not.
Yeah, I think she can. אני חושב שכן, זאת אומרת שבמעמד הר סיני, עם ישראל קיבל את המטרה שלו, קיבל את הכיוון שלו. אז לפני מעמד הר סיני, כמו שאת אומרת, באמת רואים שיש בורא לעולם, יש משגיח לעולם, דברים כאן הם לא סתם במקרה, מסודרים, יש איזה. אבל מבחינת כיוון, מבחינת מטרה, מגמה, בצורה שהיא ברורה, זה לא היה. אז היו אברהם אבינו שקיים את התורה מדעתו, מתוך זה שהוא הסתכל על העולם. אברהם אבינו היה מסוגל להסתכל על העולם, ומתוך זה להבין מה הכיוון שלו. בסדר. אבל אברהם אבינו זה אברהם אבינו. עם ישראל כולו מקבלים את זה ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה במעמד הר סיני, ונותן לנו את תורת השם, ועדות השם, ומצוות השם, ויראת השם, את כל הדברים האלה.
וזה הכיוון שלך, וזה מה שאנחנו נצטרך לעשות ביחד.
נכון, נכון, נכון.
איפה שאנחנו צריכים להגיע.
בדיוק, 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 נכון, נכון.
טוב.
בסדר? אוקיי, אז איך באמת התורה נותנת את הכיוון? אני לא רציתי להביא הרבה קטעים, אני רק נגיד את זה ממש בקצרה, איך הרב הירש מסביר את זה. תורת השם תמימה משיבת נפש, תורה הוא אומר מלשון הוראה, תורה זה הוראה וגם מלשון הריון, הריון כדי להוליד את האדם, להצמיח את האדם, כן? זה הכוונה משיבת נפש, הנפש היא שווה לאיפה שהיא צריכה להיות, ככה אדם צומח, זה מוציא את הפוטנציאל שבתוכנו. עדות השם נאמנה, עדות השם מצוות שהן מעידות על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ציצית, מילה, החגים, כל המצוות של החגים, כל הדברים האלה שמראים את הקשר ואת הברית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, פה מעניין הרביר שאומר פיקודי, מלשון פיקדון, פיקדון זה כשאני נותן לך משהו לשמור עליו, לשמור עליו, אל תקלקל, תשמור על זה. על מי תשמור? תשמור על בני האדם שנמצאים איתך ואהבת לרעך כמוך, לא לגנוב, לא לרצוח. תשמור על בעלי החיים, איסור צער בעלי חיים. תשמור על הרכוש, בל תשחית. כל הדברים האלה, אז פיקודי השם ישרים, מסמכי לב, זה מאוד מתאים לנו. ברגע שבן אדם לומד את ההלכות האלה, לומד את המצוות האלה, הוא רואה עד כמה שזה מתאים. עד כמה שזה, זה מסתדר לנו נכון. שבאמת ככה זה צריך להיות. אוקיי? אז זה הכוונה, פיקודי השם ישרים, מסמכי לב. מצוות השם, ברא מאירת עיניים. אז אומר הרב הירש, בגלל שהפיקודים האלה זה לא רק רעיון שעלה במוח של מישהו, אלא זה כי זה מצוות השם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אז במילא זה נותן לזה הרבה יותר כוח, הרבה יותר עוצמה. מצוות השם ברא מאירת עיניים. יראת השם, זוכר? דיברנו על החוקים. כן? החוקים. שברגע שאדם מקיים אותם, בין אם זה מאכלות אסורות, בין אם זה עריות, כל הדברים האלה, שאדם שומר על זה בגלל יראת השם, זה נותן לך כוח לעמוד, יראת השם טהורה, עומדת לעד. משפטי השם, הכוונה היא כל החברה כולה, הציבור כולו. איך הוא מתנהג בצורה שהיא טובה? על ידי משפטי השם, ומשפטי השם הם אמת, צדקו יחדיו. יש שם כל כך הרבה משפטים בעולם, כל כך הרבה מערכות משפט בעולם, שבעצם זה בנוי על אינטרסים, על ניגוד אינטרסים בין הצד הזה לבין הצד הזה, ועושים איזשהו מין פשרה כזאת ביניהם, אבל צדקו יחדיו, זאת אומרת שזה באמת מה שמתאים ונכון לכל אחד, באמת לקבל, זה משפטי השם. בכל אופן, אומר הרב הירש, הנה אתה רואה, התורה כולה היא זאת שנותנת את המטרה המתאימה והנכונה לאדם, ובשביל זה צריך את מעמד הר סיני. אז זה מה שאומר לנו המזמור. בסדר? אני חוזר שתי קומות. קומה ראשונה, הבסיס, הקדוש ברוך הוא בורא משגיח, זה הטבע, והקומה השנייה לאדם, שיהיה לנו מטרה וכיוון, בשביל זה יש לנו את התורה. ועוד פעם נתקענו עם החלק השלישי. נכון? עוד פעם נתקענו איתו. אז מה זה גם עבדך נזהר בהם משומרה מכבריו? כן, נכון, יש תורה, אז אני נזהר, משתדל לקיים אותה. טוב. ואז מגיעה הבקשה, שגיאות מי יבין מנסתרות נקני, בבקשה תשמור עליי וזה, מה זה קשור? מה זה קשור? אז תגידו טוב, נו איך אפשר, ספר תהילים בלי בקשה, משהו לבקש. בסדר, אבל עדיין העסק לא...
זאת אומרת, מדבר על שלבים, אז יש את השלב הראשון, השלב של האדם, והשלב השלישי שאני עוד לא ידעתי עליו.
של האדם, הוא כאילו צריך להתחייב. אתה קיבלת את התורה, אבל עכשיו אתה, מה אתה עושה בשביל...
מה אתה עושה בשביל התורה? מה אתה עושה בשביל...
לא, כאילו הצד של האדם, של המחויבות שלו כלפי ה...
אהה, אז זאת אומרת, שני הצדדים הראשונים זה מה הקדוש ברוך הוא שם בעולם בשבילך.
הוא נתן לנו את התורה.
אוקיי.
עכשיו אנחנו כאילו צריכים לעשות את חלקנו בברית.
החלק שלנו, והחלק שלנו זה ההתחייבות, הבקשה, התפילה. בסדר? אוקיי. בסדר? מקבל. שלב ג'. אני רוצה פה לקחת, אחרי מה שראינו כאן, אני רוצה לעשות את ההשוואה שהרב סמט עושה, וזה ניתוח בעיניי מאוד מאוד יפה. למזמור הזה, תסתכלו על הטבלה שיש לכם בעמוד השני. אז יש פה בעצם פסוק של פתיחה, למנצח מזמור לדוד, פסוק של סיום, יהיו לרצון עם רייפי והגיון בי לפניך, השם צורי וגואלי, ושני חלקים שהם מקבילים אחד לשני. בסדר? החלק הראשון זה פסוקים ב' עד זין. בסדר? אתם רואות? אוקיי? הטור הימני. זה פסוקים ב' עד זין. החלק השמאלי, חלק השני, זה פסוקים ח' עד י' ד', שזה בעצם כמעט החלוקה שאותה אתם חילקתם, רק שתשימו לב שחלק ג', חלק ג' שהתייחסנו אליו בתור חלק ג' עד עכשיו, הוא בעצם חלק ב' 2. חלק ב' 2. מאיפה אני לוקח את ה... בסדר? יש חלק א', חלק ב', 1 ו-2. אוקיי? מאיפה אנחנו לוקחים את ההקבלה הזאת? בואו תסתכלו. תראו את חלק א', 1. תגידו לי מה בעיניכם מקביל לחלק ב'. השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום אביע עומר ולילה לילה לחווה דעת. כשאני מדבר על השוואה פה, אני מדבר מבחינה מאוד טכנית. זאת אומרת, המבנה של הפסוק, אוקיי? השמיים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום אביע עומר ולילה לילה לחווה דעת. אין עומר ואין דברים בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם. אוקיי? זה החלק הראשון. החלק השני שמקביל לו, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, יראת השם תאורה עומדת לעד, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת סופים.
מאוד עובדתי. כאילו...
נכון.
או אולי זה איך שאתה קורא את זה, אבל...
כן, אבל את עדיין בתוכן. את עדיין בתוכן.
זה חוזר על השני, זה...
מה?
יש פסיק בין...
הבנתי, אוקיי.
נכון, 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 נכון. קוראים לזה צלעות. יש פה ארבעה פסוקים בכל חלק, שיש בהם שתי צלעות, שני חלקים לכל פסוק. השמיים מספרים כבוד אל, חלק ראשון, ומעשה אדם מגיד הרקיע. יום ליום יביע עומר, ולילה לילה לחווה דעת. אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. בכל הארץ יצא קבם, ובקצה תבל מיליהם. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים. רואות את ההקבלה? אוקיי. הלאה. עוד הקבלה. כמה דברים יש לנו בחלק השני? זה החלק הקל יותר. על כמה דברים אנחנו מדברים?
ארבעה.
מה? יש לנו תורת השם, נכון? עדות השם, פיקודי השם, מצוות השם, יראת השם ומשפטי השם. כמה דברים? שישה, נכון? כמה דברים יש לנו? בסדר? את רואה?
כן, אז חשבתי שאנחנו...
לא, 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 פה, בחלק הראשון. פה. בסדר? תורת השם, עדות השם, פיקודה השם וכולי, שישה דברים. כמה דברים יש לנו בחלק הראשון?
שישה.
נכון? מעניין, למה? צריך להיות ככה. נכון? השמיים, נכון? הרקיע, יום, לילה, נכון? ארץ ותבל. נכון? יש לנו עוד פעם שישה דברים. אוקיי? עכשיו בואו נראה את ההקבלה בין שני החלקים שמתחת. א' 2 וב' 2. איפה אתם רואות את ההקבלה? בסגנון של הפסוק, לא תוכן. מילים, סגנון. שמתם לב דרך אגב שהתחלתי את החלק השני באמצע פסוק? אוקיי.
וגם כל פסוק פה מחולק לשניים.
מה? כל פסוק מחולק לשניים, לא לגמרי.
חוץ מהלשם
ששמו. מה? מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו, זה כבר שלוש.
אז זה מחפה על השם ששמו.
אוקיי, טוב.
אז יש לך שש ושש.
בסדר, ופסוק י' ד', כמה חלקים יש לו?
שלוש, גם.
גם שלוש, נכון? גם מזידים חסוך עבדיך, על עם שלובי, אז איתם, וניקיתי מפשע רב. גם שלושה חלקים, נכון? אוקיי. עכשיו, שמתם לב לפתיחה? לשמש שם אוהל בהם. פסוק י' ב', גם עבדיך נזהר בהם. נכון? יש פה משהו. יש לנו גם עוד דבר. תראו בפסוק זין, מקצה השמיים הוצאות, תקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. איפה הנסתר מופיע בחלק השני? חלק ב' 2? מנסתרות נקני. נכון? אתם רואות שיש פה כמה הקבלות בין החלקים האלה? אוקיי, טוב. מה המשמעות של זה? אם ככה אנחנו בונים את המזמור, אז בואו ננסה להבין מה זה אומר. החלק הראשון, חלק א' אחד, מדבר על מה? מדבר על עולם הטבע, נכון? שמיים, רקיע, ארץ, תבל, מספרים כבוד אל, נכון? יום ולילה, נכון? ואז אנחנו מגיעים בעצם לחלק א' שתיים. מה מחבר את חלק א' 2 חלק א' 1?
שמש.
לשמש שם אוהל בהם. נכון? לשמש שם אוהל בהם. איפה זה, מה זה בהם?
בשמיים.
מה? בשמיים, נכון. זאת אומרת, החלק הראשון, כל המערכת הזאת של השמיים והרקיע וכל זה, זה האוהל בשביל
השמש.
אוקיי, okay. עכשיו בואו נסתכל על החלק השני. החלק השני על מה הוא מדבר? על התורה. תורת השם תמימה, עדות השם נאמנה, כל החלקים האלה, ואז, אחרי שאנחנו גומרים לדבר על התורה והמצוות והכל, מגיע פסוק י' ב', גם עבדך נזהר בהם. מה זה בהם?
בתורה, בחוקים.
בתורה. אתם רואות את ההקבלה?
השמש שכאילו בשמיים, והעבד הוא כאילו עובד של התורה.
הוא בתורה, בדיוק, מצוין. זאת אומרת, ההשוואה העיקרית היא לא בין השמיים והארץ לבין התורה. אלא, השמיים והארץ זה האוהל לשמש. והתורה היא האוהל לשמש. התחום, כן? The space, שבו פועל האדם, עבדך. בסדר? עכשיו, בואו נראה, אז מהי ההשוואה בין השמש לבין האדם? איך השמש פועלת בתוך התחום הזה שנקרא שמיים וארץ? ואיך האדם פועל בתוך התחום הזה שנקרא תורה. אז בואו נראה מה אומר המזמור. המזמור אומר, לשמש שם אוהל בהם, והוא כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו ותקופתו על קצותם, ואין נסתר מחמתו. מה זה אומר? מה הרושם שאתם מקבלות מזה? איך השמש עושה את העבודה שלה?
יש השוואה, הוא ממש בתפארתו, כמו חתן יוצא מחופתו, שזה ממש התחום שלו.
נכון.
תפארת, אין נסתר, הכל בגלוי.
הכל בשמחה, כי חתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוצוח, כמו מפקד שיוצא בראש, בראש הגדוד שלו, כן? כמו עם דוד, זוכר? בחרוץ גדוד, במין שמחה כזאת, בשלמות, תקופתו מקצה השמיים עד קצה השמיים, אין נסתר מחמתו, מושלם לגמרי. ככה השמש עובדת בעולם. איך האדם עובד בתוך התחום של התורה?
נזהר בהם.
מה? מה כתוב?
נזהר בהם.
גם עבדך נזהר בהם, בשומרם עקב רב, שגיאות מיביל, מנסתרות נקני, גם מזידים חסוך עבדך, אל ימשלו בי, אז איתם, וניקיתי מפשע רב. מה כתוב פה?
המציאות, בעיניי זה המציאות.
שמה?
שנכון, הכל... קיבלנו גם את הטבע וגם את התורה, אבל במציאות אנחנו יכולים לחיות עם הדברים האלה. זה לא דברים שהם לא שלנו ושאנחנו לא יכולים להתחבר אליהם. זה נשמע כאילו שמיים והתורה. מי יכול לעשות את זה? אז דוד המלך אומר, נכון, אני יכול לעשות, אבל אני אתאה. אני בטוח שיהיו לי טעויות, ובבקשה תסלח לי. הדבר האנושי...
הדבר האנושי, הפחד מלהיכשל, נכון?
החיים.
מאה אחוז. מאה אחוז.
אבל זה נכון? שתיים. גם, אבל אני מתפלל שתסלח לי.
אני נזהר, אני מתפלל שתסלח לי, אני מתפלל שתציל אותי מכל מיני נפילות. זה... מה? מה רצית להגיד?
לא, רב, בבקשה לסיים, אני אחכה.
זה כל כך שונה מאיך שהשמש עושה את העבודה שלה. זאת אומרת, השמש, אתה מרגיש מין ביטחון כזה, ושלמות כזאת, והכל, אין נסתר מחמתו, ומה האדם אומר? מנסתרות נקני. יש נסתר ממני, אני לא יודע, לא יודע איפה אני הולך ליפול, אני יודע שאני איפול, ואני מבקש ממך שתעזור לי. זה כל כך, כל כך, כל כך שונה, מאיך שהשמש עושה את התפקיד שלה. עכשיו, למה הבאתי את ההקדמה של הרב הירש? חוץ מזה שזה יפה. אבל אני חושב שההקדמה הזאת של הרב הירש היא כל כך חשובה פה, כדי להבין את הרקע, the background, לכל מה שקורה כאן. בגלל שהשמש היא בעצם אולי נקרא לזה הנציגה, the representative של 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 עולם הטבע. כן, בצורה הכי לשמש, זה נראה שיש לה את הכי הרבה עוצמה, הרי כמה אנשים עבדו עבודה זרה לשמש ומקדשות לשמש. ובעצם היא עושה את העבודה שלה בצורה שהיא מדהימה, בצורה שהיא מושלמת. אבל אומר לנו הרב הירש, תשמע, זה חלק אחד של העולם. יש את החלק השני של העולם. וזה האדם שהוא בעל בחירה. ואדם שהוא בעל בחירה, הוא לא עובד כמו השמש, הוא לא עובד כמו... הוא לא מושלם בגלל שיש לו בחירה חופשית. ולכן הוא עובד בתחום אחר לגמרי. ברור, התורה מחוברת לחיים. אני לא התכוונתי להגיד שהתורה היא לא מחוברת לחיים. אבל מבחינתנו... אנחנו בעצם עובדים בתוך העולם הזה שנקרא עולם של תורה. בתוך העולם הזה של מעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מצוות וכיוון ומטרה, ואנחנו מנסים לעשות את זה כמו שצריך. ובגלל שיש לנו בחירה, אז אנחנו מתפללים על זה, ומבקשים שבבקשה תעזור לנו. כן.
אבל באמת,
I'm going to
say this half in English, half in Hebrew, it is true that lo b'shamayim hi, that it is a very human endeavor that we do. But at the same time, it is hatiferet shelano. When you see somebody, I'm thinking like of the like Rosh Hashiva in South Africa now to see you. If you had to imagine such a person, very special person, without his Torah, it's a very difficult thing to imagine, but you would see like an old man, a very ordinary person, overweight, it would be, and yet you never see him like that. You never see him through those eyes. You see him, you see the tiferet, the elegance. You see the way Torah transformed him into something magnificent. It is like we say, like we talk about, you know, the light before our feet, Nela Ragli Dvarecha. It's the light that transforms this world into something magical that illuminates our feet, our footsteps. And that's why the Torah transforms a person who's really like a Tamid Chacham and a person whose life is even I'm going to share something very I'm just saying, you like in South Africa, Bnei Akiva camp, the children would all be like falling asleep in their soup, and it's very different here, but then like a lot of the time the kids would come from families that were at the time that were very very distant, and like for them you would see when they see like everybody like putting on tefillin together and everybody keeping Shabbat together, it is like an illumination, a show of light. It is the Torah transforms it into something full of light. You know, it's kachatan yotzei michupato.
שתיים ביחד. אני מסכים מאוד, אני מסכים מאוד, זה נכון.
כן.
זה נכון. אבל באיזשהו מקום, אולי היינו מצפים, אולי. ש, 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 שאנחנו נהיה במשהו קרובים לשמש, מה שאת אומרת עכשיו, כן?
כן.
שכן, שאתה תקיים את התורה כחתן יוצא מחופתו.
כן.
כן.
זה לא יומיומי.
אבל
זה לא ככה כל הזמן.
זה לא יומיומי.
זה לא יומיומי, נכון.
זה משהו מיומי.
זה לא יומיומי.
You know what it is when you see it, like, when you see, like, the way children are, like, their first Shabbat or something, and like, how... You know, like you say, we don't stay in the same place as Baal HaTshuva. Like how the excitement that they look at a machane of everybody keeping Shabbat. Then you realize that actually, if you look at it through the right eyes, it is your mommy, but we're not...
אני כבר אגיע למה, אני כבר אגיע למה שאת אומרת, בסדר? אני כבר אגיע לשם.
אבל מציגים פה את השמש כמושלמת, אולי, כאילו, לשמש יש גם צד ש... שהיא גם שוקעת בסוף היום. אז כאילו... לא, כאילו, פה מציגים אותה כאילו כל היום, היא מהירה, כאילו, מצאור.
נכון.
אבל כאילו, גם האדם, יש לו את הצד שהוא כאילו מאיר, וזה הבחירה כאילו, להיות בצד של המאיר, של האור של התורה, ויש פה את הבקשה מנסתרות, נקן, כלומר, אל תשים אותי בצד הנסתר של ה...
אני מבין, אבל איך שהשמש מוצגת כאן, היא מוצגת
כמשהו... היא מוצגת בחיובי, כן,
שהיא מושלמת, נכון? כי השמש היא, השמש מהירה. את התפקיד שלה היא עושה בצורה מושלמת, נכון? למרות שלפי מה שהרד"ק אמר בפירוש השני, אז בניגוד לתורה, התורה מאירה תמיד, והשמש רק זה, אבל כשאנחנו משווים בין השמש לבין האדם, איך השמש עושה את התפקיד שלה בעולם? ואיך האדם עושה את התפקיד שלו בעולם? זה שמיים וארץ, נכון? זה שמיים וארץ, השמש שמחה ועושה את זה בשלמות ובאיזה, והאדם נבח, נו, מנסה, מתפלל, מבקש והכל. יש מקור נפלא לזה שככה חזל ראו את המזמור. ממש ככה חזל ראו את המזמור. תראו בספרי, בפרשת האזינו. במקור זין. האזינו השמיים ואדברה, ותשמע ארץ עם רייפי. מה הקשר? מתחילים את הפרשה הזאת, הקדוש ברוך הוא מעיד בעם ישראל, שירת האזינו, פותחים בשמיים וארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם, לשמש אתכם, כן, בשבילכם. שמה שינו את מידתם? או שמה אמר גלגל חמה, איני עולה מן המזרח ומאיר לכל העולם כולו? כן, פעם שמעתם על שביטה של השמש? מה? בספר יהושע, כן. אבל זה בגלל שמישהו מפה עשה שביטה. כן. אלא כעניין שנאמר, וזרח השמש ובא השמש, ובא השמש. ולא עוד, אלא שהוא שמח לעשות לי רצוני שנאמר, והוא כחתן יוצא מחופתו. ותשמע ארץ עם רייפי, זה ההמשך של הפסוק שם באזינו. הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם. שמה שינתה את מידתה? שמה זרעתם בה ולא צמחה? או שמה זרעתם חיטים והעלתה שעורים? או שמה אמרה פרה זו, איני דשה ואיני חורשת היום? כן, אני לא, היום אני לא עובדת, חוץ מהפרה שומרת שבת. אבל עוד פעם בגלל שהיא שייכת ליהודים. כן, אבל ככה באופן עקרוני. אין כזה דבר. ועלו דברים קל וחומר, ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד? אם זוכים אין מקבלים שכר, ואם חוטאים אין מקבלים פורענות, הרי הם לא נאנשים על זה. ואין חסים על בניהם ועל בנותיהם, הם לא, אין להם צער גידול בנים, הם לא מרחמים על הבנים שלהם, על הבנות שלהם, לא שינו את מידתם, בכל אופן הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. ובשמחה, אתם, שאם זכיתם, אתם מקבלים שכר. ואם חטאתם, אתם מקבלים פורענות. ואתם חסים על בניכם ועל בנותיכם, על אחת כמה וכמה שאתם צריכים שלא תשנו את מידותיכם. אתם קל וחומר. הרי יש לכם על זה שכר, ואם לא תעשו את זה חלילה יהיה עונש. גם עבדך הנזהר בהם, בשומרם עקב רב, יש על זה שכר. אז קל וחומר שאתם צריכים לעשות את זה. מה המקור של כל ההשוואה הזאת? מאיפה הגיע הקל וחומר הזה? מאיפה זה הגיע? זה הגיע משני החלקים. פשוט מהמזמור הזה. זה ברור? כשרואים את ההשוואה של השמש מול ההשוואה של האדם, ואתה רואה את השמש והוא כחתן יוצא מחופתו, אז היית מצפה שגם האדם יהיה כחתן יוצא מחופתו. וזה לגמרי לא ככה. זה לגמרי לא ככה. אז באים חזר כאילו בדרישה לאדם. מה קורה לך? קדימה. תתקדם. חוכמה גדולה. חוכמה גדולה, באמת. נו בטח. ברור שהשמש עושה את זה מושלם. אין לה בחירה חופשית. אף אחד לא שאל אותה. לי יש בחירה חופשית. בדיוק לכן אני כזה נבח. נכון? אז מה זה הקל וחומר הזה? מה רוצים מאיתנו? מה רוצים מאיתנו?
לדעתי, לעניות דעתי, אולי הקל הרי כל הדברים עד החלק השלישי הם דברים מאוד מאוד נשגבים. ויש כל מיני שיטות של הכוונה של מצוות, של רבנים. אתם יכולים לשאול שאלה. אז יש רבנים, יש שיטה של להפחיד. אם לא תעשה את זה, אז אוי ואבוי ואבוי. ויש רבנים שאומרים, וחי בהם. זה בסדר, עשית את זה כך, ואפשר לעשות כך, ולמצוא את הדרך. ואנחנו חיים בתוך הדבר, נכון שהכל מופלא, כי קיבלנו את זה מהקדוש ברוך הוא, אבל, וגם אנחנו מהקדוש ברוך הוא, אבל ההתנהגות שלנו היא, איך שאנחנו מבינים את זה, כי התורה הגיעה אלינו, וככה אנחנו מבינים, אנחנו לא כל יום הולכים ושואלים את הקדוש ברוך הוא, זה נכון ככה או לא נכון ככה? ככה,
אז, את, אני, אז בעצם מה שאת...
יש לי דוגמה, כן, ממש כן, דוגמה, כן. ככה זה נראה לי, אני, כן. אתם יכולים לא להסכים איתי. סתם הייתה איזו שאלה, זה עכשיו עולה לי, לגבי דגים. בדגים אמרו שיש אולי תולעים מזימים ואסור לאכול. טוב, הלכנו, זה באר שבע זה, לפני הרבה הרבה שנים, הלכנו לרב לשאול, והרב אמר, מה שאתם יכולים לראות, זה בסדר, מה שאתם לא רואים, וחי בהם, זה מה שיש. גם עם תולעים, עם חרקים, אתם בודקים את החסה, אז עוד לא היה גוש קטיף וכל זה, בודקים, לא מצאתם כלום, בסדר, גמרנו. יש עוד מצוות שככה, לא להפחיד.
כן.
ואז אתה גם יכול לחיות עם הדברים האלה.
אז בעצם את אומרת ככה, את אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות שלמים, להיות מושלמים כמו השמש.
לשאוף, אבל הוא מצפה מאיתנו לשאוף.
זהו, ואני חושב שפה בדיוק נמצאת הנקודה. כן, אני חושב שפה באמת נמצאת הנקודה, וזה העומק של ההשוואה. זה העומק של ההשוואה. באמת, באמת, יש... זה שהשמש עובדת בצורה כל כך מושלמת, זה מכיוון ש, כמו שאמרנו, באמת אין לה שום בחירה. אין לה שום בחירה, והקדוש ברוך הוא מתגלה דרכה ומנהיג את העולם דרכה, זה באוטומט. אז ברור, ברור שזה יעשה בצורה הכי מושלמת שיש. העובדה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם עם בחירה, אומרת שזה הולך לפי הקצב שלנו. זה המשמעות, והקדוש ברוך הוא רוצה שזה ילך לפי הקצב שלנו. הקדוש ברוך הוא יודע אם יש לו עסק, הקדוש ברוך הוא יודע שאנחנו לא מושלמים, הקדוש ברוך הוא לא מצפה שאנחנו נהיה השמש.
זה כמו עם הבת קול, נכון?
מה?
יש דוגמאות בגמרא, יצאה בת קול.
כן.
אני לא זוכרת את הסיפור, את המקרה, אבל שיצאה בת קול, לא בשמיים.
על זה, כן. הבת קול אמרה, הפוך, הבת קול אמרה, מה לכם כנגד רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. אז רבי יהושע אמר, לא בשמיים. הוא לא הסכים לקבל את הבת קול.
כן. זה הולך נגד כל הסנהדרין.
כן, זה החרים אותו.
כן. נכון, 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 נכון. נידעו אותו על זה. אז את רבי אליעזר.
אבל לפי מה שאני מבינה, שגילו, אם כן עושה את ההשוואה, אז גם הבדיחה נזהר בהם, זה השלמות. כלומר, מהשמש זה אוטומט, אז לא מצפים ממנה בכלל שהיא תסתה מה...
כן.
זה השלמות שלה, כי היא אוטומט.
כן.
הבן אדם, שהוא יש לו את הבחירה, אז עצם זה שהוא נזהר, והוא מנסה, זה כאילו
השלמות. בדיוק, בדיוק. זאת השלמות. השלמות זה הרצון להיות שלם. הרצון להיות שלם. אני התלבטתי אם להביא את הקטע הזה או לא להביא את הקטע הזה, אבל הבאנו את זה לפני כמה פעמים. את הקטע באורות התשובה, שהרב קוק זצל אומר שמה בדיוק את הנקודה הזאת. הוא אומר, כשבן אדם מסתכל על מה זה להיות שלם, מה זה להיות שלם? זה היה אצלך בבית. מה זה להיות שלם מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מורלית? מה זה אומר להיות שלם? ואיפה אני נמצא ביחס לשמות הזאת? זה נורא. זה נורא, אנחנו כל כך רחוקים מזה. את זה הרב קוק אמר. כן? את זה הוא אמר. אז איך מסתדרים עם זה? אומר הרב קוק, אבל תדע לך, השלמות זה הרצון להיות שלם. זאת הנקודה.
כן, אין חכמה בשביל מאחרונה, להדפיס קופי בדיוק.
נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נרצה להיות שלמים. שנרצה להיות שלמים. אז אתה תסתכל על השמש, ותגיד, אני רוצה להגיע לאיך שהשמש עושה את העבודה שלה. כן? אבל זה ברור שאתה לא תהיה שם. זה ברור שלא תהיה שם. זה ברור, אצל השמש אין נסתר מחמתו, ואצלך מנסתרות נקני. כן, אבל אני לפחות מנסה. אני לפחות מנסה. וכשאתה מנסה, ואתה מצליח להתקדם, אז זה הרבה יותר חשוב ממה שהשמש עושה. הרבה יותר חשוב. ותשימו לב שהשמש נקראת שמש מלשון?
שמש.
נכון? וחזל אומרים את זה במדרש. הסתכלו בשמיים שבראתי לשמשכם, לשמשכם. השמש נועדה כדי לשרת אותי, לא אני כדי לשרת אותה. למרות שהיא עושה את זה הרבה יותר מושלם ממני. אבל לא זה לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לברוא עולם של מלאכים, היה ברוא עולם של מלאכים. הקדוש ברוך הוא ברא עולם של בני אדם בעלי בחירה. בני אדם בעלי בחירה זה אנחנו, ואנחנו משתדלים. אנחנו משתדלים. זה חלק בית שתיים. אז אני אסכם את מה שראינו כדי לעשות פה איזשהו מבנה אחד שלם. בעצם מה שראינו גם אצל הרב הירש וגם בדברים שומע הרב סמט, במבנה הזה של המזמור, זה שיש כאן שני מישורים, שני תחומים שבהם אנחנו מדברים. התחום האחד זה התחום של הטבע. עולם הטבע, עולם שאין לו בחירה, עולם שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה שהיא שלמה, בתור בורא לעולם, בתור מנהיג לעולם. את זה אתה יכול לראות דרך הטבע, וכלי הטבע עושים את זה בצורה שהיא מושלמת. החלק השני, המישור השני, זה האדם. והאדם הוא בעל בחירה. ובשביל זה צריך התגלות מיוחדת, צריך את מעמד הר סיני, צריך כיוון. וברגע שיש כיוון, ויש אדם שהוא בעל בחירה, אז יש על מה לעבוד. וכשיש על מה לעבוד, אז מנסים, ומשתדלים, ומתפללים. וברגע שבן אדם עושה את ההשתדלות שלו, אז בזה הוא מקביל את עצמו לשלמות של השמש. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, אני חושב.
כן. אם שיש לנו רצון להיות שלם, אבל אי אפשר להגיע שם, זה לא קשה לנו, דספק, כמו יוש, לחשוב כל הזמן שאני רוצה להיות שלם, אבל אני יודעת שאי אפשר להגיע שם, זה לא...
אני אגיד לך מה, אם את מבינה, אם את מבינה, שמה שחשוב זה התוצאה בסוף להיות שלם, אז את צודקת. אבל אם את מבינה שמה שחשוב זה התהליך, שמה שחשוב זה, זה שיהיה בי רצון להתקדם, להיות עוד יותר טובה. וזאת השלמות. זאת השלמות. לא התוצאה בסוף, אלא התהליך. אז זה מאוד מאוד מחזק. זה מאוד מחזק. בגלל שאז, אז, לא משנה באיזה נקודה אני נמצא, אני יכול להתחבר אל השלמות הזאת. דרך אגב, זאת גם הסיבה שרב נחמן ברסלב תפס כל כך, תפס בצורה שהיא כל כך חזקה. המוטו שלו, יש לו תורה, קטע מאוד מאוד מפורסם. אשירה להשם בחיי, אז אמרה לאלוקיי בעודי. אז אומר, מה זה אז אמרה לאלוקיי בעודי? לכל אחד יש את, את העוד שלו, את הפלוס שלו. לכל אחד. איזושהי נקודה טובה, משהו. אני לוקח את הנקודה הטובה הזאת, ובזה אני מזמר לקדוש ברוך. ואת זה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא. אם התורה הייתה, אם התפיסה הייתה לפני רב נחמן, שהתורה נמצאת רק אצל אלה שיושבים בבית המדרש, שמתמידים והכל, ואלה שמסתובבים בחוץ, הם בכלל לא שייכים לזה, כן? שמחת תורה, מה אתה רוקד עם התורה? היו כאלה בעלי מוסר, שבאו ואמרו לאנשים, מה אתה רוקד עם התורה? מה כבר אתה יודע עם מה שכתוב שם? מה כבר אתה עושה עם התורה שאתה רוקד איתה? ומה רב נחמן ואמר, התפיסה היא בדיוק הפוכה. בדיוק הפוכה. בא בן אדם שכל השנה הוא לא פותח ספר, אבל תראה איך הוא מנשק את התורה. תראה איך הוא מרגיש קרוב אליה. אז יש אנשים שהקרבה שלהם היא בזה, היא בזה שהם יושבים ולומדים כל הזמן, ויש אנשים שהקרבה שלהם זה בזה שבשמחת תורה הוא תופס את הספר תורה ולא יכול לעזוב אותו. מי מאיתנו יודע איך בן אדם מתקרב?
את זה... גם,
מה? נכון?
הוא האדם הפשוט והילד עם החליל וכל
ה... אמת, אמת, אמת. אז בכל נקודה שאתה נמצא, בכל מקום, בכל שלב בחיים שלך, תמיד תתחבר לרצון הזה, לרצון להיות שלם, התחברת לשלמות. התחברת לשם. כמובן, אם בא מישהו ואומר, התחברתי, אז זה בסדר, אז הוא לא תפס את כל העניין. כן? לא תפסת. אבל ברגע שאתה על הדרך, זה השלמות. זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. טוב, שנזכה, בעזרת השם. יישר כוח.
תודה רבה.
אנחנו צריכים את זה.